גם כן תרבות.
והנה, אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו. הוא נולד בקיבוץ משמרות עוד לפני קום המדינה. יחד איתו גדלו שם גם שלום חנוך ומאיר אריאל, שניים שאיתם מופיע במסגרת להקת הנוער של הקיבוץ. בגיל 9 הוא התייתם מאביו שהיה ממייסדי הקיבוץ, גם את אחותו שנהרגה מכדור תועה של חייל אנגלי. הוא איבד. הוא אמנם שירת בלהקת הנחל, אבל כמו כל בן יהודי טוב, הוא הלך ללמוד פילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. אבל עם כל הכבוד לפילוסופיה, ויש כבוד, חייו הוקדשו למוסיקה. מלהקות תלמודיות בהן היה חבר כמו השלושרים, שבעצם היו שלושה קלושרים, נוודים, בני אמדורסקי, שלום חנוך והוא. לאורך השנים הוא ניהל קריירת סולו מרשימה, כבר באלבום הבכורה שלו היה להיט של ילווה אותנו עד היום. אתם זוכרים את השירים. והאמת, אנחנו זוכרים את כולם, את פגישה, חצי פגישה, ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר, וגם שירים שהעניק לאחרים, מעני וסימון ומויז הקטן, שהשמש תעבור עליי לירדנה, הימים שעוד נכונו לנו, לדודאים, לכל איש יש שם, לחווה אלברשטיין, ובאמת, נכסי צון ברזל שקצר הזמן מלמנות את כולם. בשנה החולפת הוא רץ עם המופע המצליח שלו יובל וחצי כמספר שנותיו. הוא גם הוציא אלבום חדש, תמונה מאלבום ישן שזכה לביקורות נהדרות, אבל לכותרות הוא עלה בשבועות האחרונים כמעט בעל כורחו, כאשר הודיע שלא יופיע בכנסת ישראל בגלל התנהלות חברי הכנסת. ההחלטה נענתה בכיתונות מן הצד הימני של המפה הפוליטית. הגדיל לעשות חבר הכנסת דודי אמסלם, שפשוט כתב עליו, מי זה? אז אנחנו יודעים מי זה, קוראים לו חנן יובל, ואנחנו שמחים עד מאוד להריח אותו הבוקר באולפן. חנן, שלום.
שלום, בוקר טוב, וואו. כתבו עליו בעיתון הרבה דברים, והוא בכלל לא ידע שהוא כזה.
אנחנו בדיוק על זה נדבר אחר כך, האם הוא ידע שהוא כזה, או האם הוא לא ידע שהוא כזה. אבל נתחיל בצלילים. הימים שעוד נכונו לנו? באהבה.
עדית פאנק, מילים, השיר הכי אופטימי שאני מכיר. הימים שעוד נכונו לנו, שיהיו נכונים, שיהיו נכונים, שיהיו מעלינו כמו כפות תמרים. הימים שעוד נכונו לנו, שיהיו נכונים, שיהיו נכונים, שיהיו מעלינו כמו כפות מרים. ואנחנו שני המינים נברך עליהם, ובין כפות ידינו ידרכו קשתם כוכבים רחוקים, להביט בנו מתוך הלילות, ולא נבוש להיות מוארים בימים, בימים, ימים שעוד נכונו לנו, שיהיו נכונים, שיהיו נכונים, שיהיו מעלינו כמו כפות מרים. והאפלה תביא תבונה לילותינו, והעין תהיה בנו זוות מאות רכות של דבש בחלב. ושבעה מינים, פי שבעה מוהונים, בבגרותו יבשיל ליבנו. הימים שעוד נכונו לנו, שיהיו נכונים, שיהיו נכונים, שיהיו מעלינו כמו כפות מרים. הימים שעוד נכונו לנו, שיהיו נכונים, שיהיו נכונים, שיהיו מעלינו כמו כפות תמרים. אמן.
בראבו, בראבו. יוחנן, בוא תצטרף אליי כאן לאולפן בבקשה, לשולחן. הימים שעוד נכונו לנו, שורה נפלאה אם שמתם לב בשיר הזה, לא נבוש להיות מוארים. זו שורה פשוט מצוינת ממש. חנן יובל מצטרף אליי עכשיו כאן לאולפן. לא, אנא יישאר פה כדי שהמצלמות גם תוכלנה לצלם אותך כאשר אנחנו בכיף. מדברים. כמה פעמים שרת את השיר הזה, והאם הכוונה משתנה בכל פעם?
שאלה יפה. תשמע, אני באמת חשבתי לעצמי, אבל כל התשובות האלה הן תשובות של חדר מדרגות, בדיעבד, לא חושבים מראש. אבל באמת, כל פעם יש רצון שזאת תהיה הפעם הראשונה. אני מנסה לרגש את עצמי, מנסה להיכנס למצב, לאמונה שהמילים הן נכונות, הן טובות, וזה מוציא ממני סוג של התרגשות, כל פעם מחדש.
וסיימת עם האמן הגדול, עם הרצון שהשיר הזה ידבר את התקופה בה אנחנו חיים.
כן. כן, תשמע, מילים לא עושות מהפכות, אתה יודע.
הם לא?
אני לא בטוח, לא בטוח שמילים עושות, שירים לא עושות, שם עושים מהפכות, לא
התרבות.
לא התרבות, אבל התרבות היא משייפת את העניין. אם יש משהו, אם יש איזו תנועה, התרבות היא נותנת את התבלין לעניינים.
תכננת להסתבך? או שנקלעת לסיטואציה, כמו שאמר דורון מדלי?
לא יודע, לא תכננתי ואני לא מצטער, ממש לא. כי סדר הדברים היה כדלהלן, פעם כי מנסים גם לטנף אותי בלוח זמנים כזה ואחר.
שהביטול שלך לא היה ביטול, והיו ביטולים לפני.
זאת הרמה. לפני שבועות רבים, רבים, פנה אליי רוני אבירם, שהוא ידידי מזה הרבה שנים, הוא מפיק חזיונות של 70 שנה לפה, 50 שנה לכאן, הוא מפיק את פרס ישראל ואת האירועים בכנסת, הוא אומר, אני רוצה שתבוא לשיר בכנסת בערב יום הזיכרון. עכשיו, אני הופעתי בכנסת כבר המון פעמים, אני הייתי האומן הראשון שהופיע בתוך המליאה, שרתי את שיר המעלות לצידו של רובי ריבלין היקר. אני שרתי
כאשר הושבע?
מה?
כאשר
הוא סיים.
כאשר סיים
את יירותו. אני שרתי ב-30 שנה למלחמת יום הכיפורים, כשאריק שרון ישב בשורה הראשונה. אני הייתי המארגן והמפיק של יום הזמר העברי בכנסת. עכשיו, כנציג אמי, נכנסתי עשרות פעמים לנדנד להם שם על כל מיני... וכל פעם שנכנסתי למקום הזה, הרגשתי הדרת כבוד, הרגשתי שאני נכנס לפרלמנט, להרמון של... ובשנה האחרונה, ובזמן האחרון, פשוט ירד לי העסק. וכל יום התחתית הולכת ונעשית נמוכה יותר. ואמרתי לרוני, מילים קשות, אבל זו הייתה שיחה פרטית. אמרתי לו...
כתבת.
לא, לא.
אוקיי, זה עוד בעיה בטלפון.
זה עוד בעיה בטלפון. אמרתי לו, לא רוצה להיכנס לשם הזה. לא רוצה. אחרי מופע הימים של אלמוג כהן ושל אמסלם ושל עוד כמה כזה, כתבתי לו, והתאריך...
רק נזכיר, אנחנו, אתם זוכרות וזוכרים, מאזנות ומאזינים, אלמוג כהן, איש הציונות הדתית, צילם את עצמו ואת חבריו במהלך המליאה, במליאה עצמה, ודיבר דברים מאוד לא יפים על הח"כים הערבים, גם על חברי כנסת אחרים. בבקשה.
וזה הצטרף לדיבורים אחרים של חברים שלו בשבוע האחרון, זה פשוט הצטרף. ואז כתבתי לרוני, ואפשר לראות את התאריך של הכתיבה, שזה היה ממש יום שישי שהתפרסם, אתה מבין למה אני לא יכול להיכנס לשם? 1, 2, 3, 4, 5.
המשכת את השיחה ההיא הטלפונית.
בוודאי, בוודאי. אמרתי, אני לא יכול להיכנס למקום הזה, תראה מה זה. פרנסה, עזוב אותי, אני בסדר. הכל בסדר איתי. זה היה הסיפור לעמיתו. ואני שמח ש... אני חושב שאפילו זה פתח משהו. אתה יודע מה, גואל? אני חשבתי בדרך על משהו. הייתי תקוע בפקק. מדברים עכשיו על רפורמה משפטית ורפורמה כזאת ורפורמה אחרת. עשו משאל של סבירות רצון של העם ממוסדות ישראלים. הכנסת היא במקום האחרון. ואני רוצה להציע רפורמה בכנסת. רפורמה להתנהגות האיומה והנוראה שלהם. זה דבר ראשון.
רפורמה בכנסת.
כן. להתנהגות בכנסת.
אתה לא איש מדון, נכון? זה לא, זה לא הכיף שלך.
אני ממש לא איש מדון. אני כל חיי עובד בקונסטרוקציות של גישור. אני כל החיים שלי עבדתי עם ספרדים ועם דתיים, ועם כל ההפקות שלי היו בכיוון הזה. אבל מצד שני, אני מודה שאין לי, אני לא פוליטיקאי, אני לא יודע לכוון את המילים. אני מרגיש משהו, אני אומר אותם.
איך זה יצא החוצה אם זו הייתה שיחה פרטית בינך לבין רוני?
אני יכול להעריך. רוני, אחרי שכתבתי לו, אני יכול להראות לך את ההתכתבות. רוני כתב לי, אתה מרשה לי להראות את זה לכל חברי הוועדה, שזה משרד הביטחון וזה הביטוח הלאומי. אמרתי לו, בוודאי, תראה להם, תקרא להם, אבל גם אני אקרא לכמה מחבריי. ומכמה מחבריי אולי מישהו, והם שם, אני לא יודע, ואחר כך הווירוס הזה תפס תאוצה והקיף 3 פעמים את העולם.
אתה קורא לזה וירוס כווירוס טוב או וירוס רע?
אני חושב שזה עשה טוב. אני חושב שזה שחרר, זה שחרר כל מיני דברים אחרים, שאני לא יודע אפילו אם אפשר להסביר אותם, אבל כל מיני קשיים, כל מיני, תראה, בוא נודע על האמת, אנחנו במצב לא חברתי לא טוב מאוד, אבל אם לא רציתי, למרות שלא רציתי להגיע לשם, זה פתח המון 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 תעלות, כי אנשים מברכים אותי כאילו אני לא יודע מה. בסך הכל רציתי להגיע.
כתבתי טקסט.
כן, כתבתי טקסט.
מברכים, אך גם מקללים ומאיימים?
אני רוצה להגיד שהיחס בין המברכים והמקללים הוא 10-1.
אוקיי.
ממש ככה.
אוקיי.
עכשיו, תשמע, הגיעו לי וואטסאפים מדוד גרוסמן, מנשיאת בית המשפט לשעבר, מהרב בני לאו, משלמה אהרונישקי. זאת אומרת, למעלה מ-1,000 וואטסאפים הכי 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 מחממי לב, אולי רק בשביל זה היה שווה לי, כי פשוט פנטסטי. בוואטסאפים הגיעו לי המון וואטסאפים מיהודה ושומרון, כי ביטלו לי שם הופעה.
נכון.
ביטלו לי הופעה, דווקא הם, שאני מופיע להם, אני בין הבודדים שמופיע להם כל השנים, הצטערתי על זה, אבל לא כעסתי, הבנתי אותם. קיבלתי המון 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 וואטסאפים מהשטח שם.
של אהבה?
כן. איפה מצאתי סתנה, איפה מצאתי תינוף? בפייסבוק. שם אנשים כותבים, אז זה ברמה של אלמוג כהן. זה לא לעניין, זה לגופו של האיש ולא לגופו של העניין.
ביאס אותך שהכניסו אותך אל תוך קלחת הדתיות, שהכניסו את קובי פרץ גם לתוך הסיפור הזה, שעשו השוואה, שהכריחו אותנו לבחור ביניכם? כי אני לא רוצה לבחור, אם אתה שואל אותי.
אז תשובה, אז קודם כל, מפה, מהאולפן, שאנחנו נסיים, אני נוסע לביתו של קובי פרץ, כי ב-21 למרץ אני אורח שלו, בהופעה שלו בגרי במודיעין. תשמע, בתור מי שהלחין פסוליה וסלסולים, ועבד עם חומרים כאלה ואחרים, זה רק בורותם, זה הכל, בורותם. ולא הכיס אותי. לא.
זה בורות או שזה הרצון בכוח למשוך אותנו לשם? לביצת בוץ הזאת.
אני חושב שאתה צודק, יש גם בזה, כל הזמן מחזירים אותנו תשמע, החתן שלי, הבעל של שיר הביתי היקרה, זה שלומי היקר, הוא עירק עם שני צידיו, לפני חודש הוא קיבל פרופסורה, בכימיה ובמתמטיקה, זה לא בפילוסופיה, אתה מבין? איזה שטויות אלה, די כבר, אנחנו כבר 3 דורות אחרי זה, אני לא יכול להבין את הגישה הזאת, משום פנים.
אתה חלק מהמחאה? האם הדברים האלה שאמרת הם חלק ממחאה גדולה יותר? האם אתה יוצא לרחובות בכל מוצאי שבת?
יצאתי 3 פעמים, עמדתי בצד. לא, האמת היא שהיה לי קשה ללכת, כי אנשים התנפלו עליי ללחוץ ידיים, כאילו אני איזה כוכב עליון. כן, בשבת הקרובה אני אבוא לשיר 2 שירים בקריית אונו עירי.
אתה כוכב עליון?
ממש לא. פתאום זה נהיה ככה, לא. אני לא מרגיש ככה, מעולם לא הרגשתי ככה, באמת שלא. וזהו, מה שאנשים אחרים מרגישים, אנשים פתאום נותנים לי כל מיני תיארים במשבחות שלהם, ואני אומר, לא, לא חינכו אותי לקבל. אני מודה שאני לא יודע לקבל מחמאות.
לא חינכו אותי לקבל. אז נדבר על הבית. אוקיי. כי הבית חשוב כן. להבנה של מי הפכת להיות כאדם, למרות ההצלחה הגדולה שלך. איזה מין בית זה היה, והאם העובדה שהפכת יתום בגיל צעיר כל כך, בעצם היא זו שמובילה גם את הגבר הבוגר שנמצא מולי עכשיו?
תראה, עוד פעם בדיעבד, יש לי שיר שנקרא זה אתה, שאהוד מנור כתב לי. ואני מספר בהופעה שלילה אחד, כשהייתי בן 9, נכנסו השכנים והעירו את אחותי נוגה ואותי מהשינה, ועטפו אותנו בשתי סמיכות, לקחו אותנו אליהם מעבר לגדר, והשכיבו לישון. ובחושך אני שומע את השכנה שואלת את אחותי, הוא היה חולה, ואני שואל את עצמי, על מי הן מדברות שם? בבוקר שקמנו, היו כבר בגדים מסודרים, התלבשנו, חצינו את הגדר, ואמא הייתה מוקפת אנשים במעגלים כאלה, וכולם עם הפרצוף לרצפה, אף מילה לא, היא מחבקת אותי ואף מילה לא נאמרת, ואז למישהו שעבר בשביל ממול, היא הרימה ראש ושחררה, יצחק איננו. ואז הבנתי שאבא מת, ואף אחד לא מספר לי על זה. מהטראומה הזאת, אני חושב שעד גיל 17, לא יכולתי לבטא את המילה אבא. הייתה תלויה תמונה גדולה של רוסי ותיק, כבר היינו בפרדס חנה, ותיק ותיק, והייתי מדבר, הרגשתי שאני מנסה לדבר איתו. הדמיון הילדותי, אמרתי, הוא מקשיב לי, אולי הוא מגיב לי. כשגדלתי, ראיתי שקודם כל התמונה היא לא גדולה, היא קטנה. והאיש הקשיש הזה שם, אני כבר קשיש ממנו בהמון שנים. ולזה אהוד מנור כתב לי, זה אתה, אני רואה עכשיו את מבטך, היית פעם אב המשפחה, חשבתי שמצאת מנוחה כל כך הרבה שנים שלא אמרתי, אבא. אז כן, אני חושב אבל לא עשיתי מזה עניין, זאת אומרת, עוד פעם, לא אמרתי לעצמי, אני יתום מדוכה ולא טוב לי וכן טוב לי. אמא שלי היקרה, היא בסך הכל עבדה בפרנסה, היא הייתה מדריכה בבית הספר החקלאי, ורק כשהיא נהייתה סיעודית והתחלתי לטפל לה בביטוח הלאומי ובמבטחים, וראיתי כמה פרוטות היא מרוויחה. ובפרוטות האלה היא גידלה אותי ואת אחותי, בלי שנרגיש שנהיה עניים כלל וכלל. זה, רק אז הבנתי באיזה מצב, אף פעם לא הרגשתי עני או משהו. אופניים קנו לי משומשות בגיל 14. אתה מבין, זה לא, זה, והכל היה בסדר. הכל היה בסדר גמור. הייתה לי ילדות.
אתה זוכר משהו ממנו? מאבא.
אני זוכר שהוא היה רוסי שתקן, ותיק. פעם נסענו לטיול, ונכנסנו לאחוזת דוברובין, ושם היה מישהו שעושה מקרין שקופיות, והוא בא אליי פנים מול פנים, לא הציג את עצמו, לא שאל מי אני, לא אמר שלום, רק שאל אותי, בן כמה היית שאבא שלך מת? בום. אמרתי לו, בן 9. הוא אומר, אני הייתי על ידו כשהוא צנח ומת. ואז הוא אומר לי, תקשיב, אמא שלך באמת אישה יקרה וכולי, אבל כמו אבא שלך אין אנשים! והוא התחיל לספר לי פתאום על אבא שלי, ופתאום אני הבנתי הרבה על דפיקויות שלי, גואל, כמה אני עקשן, כמה אני נכנס בקירות. אבא שלי היה כזה, הוא היה איש, הוא היה קומוניסט, הוא היה איש של צדק מטורף, וזהו.
גם בלי להכיר אותו, הפכת חלק ממנו.
אני חושב שחלק מהגנים האלה בהחלט זורמים אצלי.
מתי אתה מאבד את אחותך?
אחותי, הייתי בן שנה, לא הכרתי אותה. תראה, בקיבוץ הרי לא ישנו עם ההורים, ישנו בבית התינוקות, אלא אם כן, יום שישי או חג, באים לחדר של ההורים, ובאותו יום שישי היה לאחותי יעל, אורח, היא הייתה בת 11, והם הלכו לישון בחדר של ההורים, את המיטה המתקפלת שלה, שלפעמים היא הייתה ישנה עליה, נתנו לה אורח. היא בכלל ישנה בפינת החדר על איזה סמיכה שפרסו לכבוד העניין, ולשם הגיע כדור אנגלי טועה והרג אותה בשנתה, צירוף מקרים מטורף. אני הייתי בן שנה, אני לא הכרתי אותה. עכשיו, אמא שלי, היא מהדור שלא מדברים, היא שתקה, היא כל החיים שתקה. אתה יודע, לימים, לפני המון שנים, הייתה תוכנית בגלי צהל שקראו לה מראה מקום. ואני הוזמנתי לעשות שם תוכנית, ועשיתי תחקיר עמוק, ויום אחד אמרתי לאמא, אמא, תקשיבי בגלי צהל, אני סיפרתי לה הכל, על יעל ועל אבא ועל כל, על כל מה שעבר עלינו, אני סיפרתי לה.
הזיכרון שלה דובר בבית? כי אני חושב על, כמו שאתה אומר, הרוסי השתקן, הוא איבד בת, בוודאי שהוא יהיה רוסי שתקן.
כן, היא הייתה גם כן שתקנית בעניין. הייתה תמונה של יעל, היו אומרים לה, מי זאת? היא הייתה נאנחת. אף פעם, אני לא ראיתי אותה בוכה גם, היא לא בכתה. היא הייתה, היא עברה, היא בסופו של דבר קברה בת ושני בעלים. היא לא בכתה, היא הייתה אישה קשה, חזקה מאוד, עבדה קשה כל חייה בפרוטות. ענייה מרודה שלא נתנה להרגיש לאף אחד כמה ימי, כמה היא ענייה מרודה. וזהו, אין לי מה נוסיף על זה, אבל לא דיברנו. לא דיברנו אף פעם, אני סיפרתי לה את כל מה שרציתי שיצפר לי.
אבל היא הייתה אימא נוגעת, היא הייתה אימא אוהבת, או שהכל היה נשאר בפרקטיקה, מה שצריך לעשות עכשיו?
קודם כל היא הייתה אישה פרקטית. תראה, אוכל זה בשביל להיות בריא ולא ליהנות, כי היא הייתה, מה זה פה, הנאות שלכם. אבל בדרכה היא, זאת אומרת, היא דאגה מאוד. תראה, כשאני הייתי בן 15 ולא היה לה כסף, היא נתנה לי לנסוע לתל אביב פעם בשבוע ללמוד גיטרה קלאסית. תשמע, זה
לא ברור מאליו.
לא ברור מאליו. למשל, היא כאילו נתנה לי דברים עכשיו אני חושב, איך היא הרשתה לעצמה? ממה היא חסכה? ממה היא הורידה עוד?
איך נהיים אבא בלי שיש לך מודל של אבא?
אני חושב ש... תראה, החיות למשל נהיות אבא. זה טבעי. לא יודע. זה טבעי.
ידעת מה צריך לעשות?
לא. ממש לא. אני לא חושב שהייתי אבא כזה טוב עם דור. כי הייתי צעיר מאוד. הייתי בן 26 כשדור נולד. אני חושב שעם שירה הייתי כבר אבא הרבה יותר טוב. כבר יותר מחליף, יותר מטפל, יותר... אבל זה לא מתוך זה שלא ידעתי. לא...
מה אמא הבינה שהיא שולחת במצב הכלכלי שהיה לה את הבן שלה בגיל 15 לתל אביב בכל שבוע? מה היא הבינה? מה היא ראתה?
אולי היא ראתה באופן לא מוגדר לגמרי איזה כישרון שצריך לפתח. כי אני כבר בגיל 9.5 הייתה לי הופעה באמפיתיאטרון בפרדס חנה. במוצאי יום העצמאות, לפני 2,000 איש. אני לא יודע מאיפה לקחתי את האומץ.
בגיל 9.5?
כן,
לא. עלית על במה?
עליתי על במה עם רפרטואר של חיקויים. אני חיקיתי חיות וחיקיתי את שושנה דמרי ויפה ירקוני.
אתה חייב, אתה לא יכול. אתה חייב לעשות לי עכשיו.
לא, אין מצב, לא.
הקהל שאג, הקהל...
אמא שלי אומרת לה, יכולתי לעבור את הכביש למחרת.
יפה.
והיא הייתה מאוד גאה. תראה, אמא שלי, הייתי בשבילה גאווה, לאורך כל הדרך. ואני חושב שהיא תמכה בעניין הזה של גיטרה. אני לא חושב שהיא חשבה שאני אהיה אומן, אבל כן היא רצתה לפתח אותי, כי אחרי שכבר התפרסמתי, והייתי בא לבקר בבית ספר חקלאי פרדס חנה, והיא הייתה לוקחת אותי לחדר המורים, שאלו אותי, כן, אבל מה אתה עושה ביום? הרבה שנים אחרי שכבר הרווחתי פי 100 מהם.
זה ענק מה אתה עושה ביום. זה ענק. היא חוותה את ההצלחה שלך בענאה, בריגוש?
התרגשה, מה זה התרגשה? היא הייתה כל כך גאה, והייתי צוחק עליה. היא סיפרה לי פעם שהיא הלכה למשמרות, אגרנו בפרדס חנה, היא הלכה ברגל למשמרות, ועכשיו אני אנסה לצטט אותה. היא אומרת, פתאום עוצר אפס איזה טקסי, כן? והנהג אומר, גברת, את למשמרות, בואי אני אקח אותך. ואז הוא אומר לי, אני יודע שזה הפוך, תגידי, את לא האמא של חנן יובל? אתה מבין? היא דחפה בכל רב, אפשר רק אפשר.
לא, אמהות זה המצאה פנטסטית.
נפלא.
מי העניק לך את הגיטרה הראשונה?
איך הגעתי לגיטרה? בגיל 12, אני חושב, נפטר בן דוד של אבי בפרדס חנה, והוא היה ערירי, והלכנו הלכנו לדירה שלו לבזוז, למצוא דברים. והייתה שם איזו גיטרה גרמנית ישנה, קטנה, ולקחתי אותה. והיה בקרקור מורה לגיטרה בשם יהודה כוכבי, והלכתי אליו, והוא אמר לי, הגיטרה הזאת לא מספיק טובה. ואז חיכיתי לבר מצווה, ובמאה לירות שקיבלתי לבר מצווה, שזה גם אז לא היה משהו, קנו לי גיטרה והתחלתי ללמוד. זאת הגיטרה הראשונה שלי.
מתי אתה מבין שאתה יודע לשיר?
אני חושב ש... בתוך בית הספר, כשכבר למדתי כמה אקורדים, והתחלתי לקשקש, שרתי בסיטואציות שאני הייתי שר כל מיני שירים, והחבר'ה היו רוקדים. אני שרתי לחברים שלי מהכיתה, במסיבות יום שישי, את השירים של שנות ה-60, והם רקדו, העיניים שלי יצאו מחוריהן כמובן, אבל אני קיבלתי את הכבוד של הזמר.
וחיית איתו בשלום עם הכבוד הזה.
פחות או יותר, כן. ועכשיו, עוד פעם, אני בחיים שלי לא תכננתי את המסלול הזה, שבסופו אני גם יושב מולך, גואל ומשדר על חיי. הייתי בחוג דרמטי בשמינית כבר, והיה לנו מדריך, שלמה גנון, הוא היה לימים במאי בטלוויזיה הישראלית, בערוץ הראשון, ואמרו עליו שהוא היה סגן קצין חינוך של הנחל, סגן של אלוהים. ואז התחלתי לדבר איתו, והוא אומר לי, אתה מתאים ל... הוא הכניס לי את ה... אתה מתאים ללהקת הנחל. איזה מתאים. תכתוב להם, כתבתי להם, כמובן שאף אחד לא ענה לי. איזה שטויות. אז כתבתי עוד פעם ושוב פעם לא ענו לי. ואז הוא הסביר לי איך נוסעים באוטובוס לפיקוד הנחל ביפו. והגעתי לשער של פיקוד הנחל ביפו, והיה שם שין ג' לימים גיליתי שזה היה דרור קשטן.
וואו.
ואני בא לשין ג' ואני אומר לו, מה זה לא עונים לילד מפרדס חנה? והוא לא רצה, הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו, נתן לי להיכנס. ועליתי לאולם, ואני שומע שם חזרה. ואני שומע, חפש אותי, כי עוד לא הייתה טלוויזיה, אבל פתאום שמעתי קולות שאני מזהה מהרדיו. ואז היה 100% רייטינג של להקת הנחל. אריה לבנון ישב עם להקת הנחל בחזרה, ובאתי עוד פעם עם טענות למלון. אריה לבנון שואל אותי, מה אתה יודע לעשות? אמרתי לו, אני יודע לנגן גיטרה ולשיר. אבל לא הבאתי גיטרה. הביאו מהמחסן גיטרה, סליחה לביטוי, מאפנית, זה מפנית. אני למדתי גיטרה קלאסית על מטרי ניילון, הייתה לי גיטרה טובה, הביאו לי גיטרה מתכת חלודה, אבל אמרתי, תתקדם. ושרתי שיר עם עצבוע קלאסי, אני זוכר את השיר, חוף שקט, של עמיתי נאמן. חוף שקט מפרס קל, דחי רועד לועד בנת, בוא, 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 בוא. היה עצבוע קלאסי כזה, ואריה לבנון אמר, אני מקבל אותו כבר מהר. ככה.
וואו.
זאת הייתה הבחינה שלי.
שלא הוזמנת אליה, חנן, אני מזכיר לך.
מהר מהר גייסו, מהר מהר שלחו אותי להתגייס, זה היה ביוני, וביוני התחיל מחזור טירונות במחנה שמונה בפרדס חנה, אני יודע, כי אני גר שם, וכך התחיל העסק. עדיין לא הייתי בלהקת הנחל, הייתי עם עוד 10 מועמדים, אחרי 3 חודשים של טירונות, העיפו מישהו מהלהקה בגלל ענייני משמעת. הבחור ששר שנינו יחד תחת מטריה אחת, ואמרו, איפה נשיג עכשיו טנור? רגע, רגע, במחנה 80 יש אחד טנור. וככה הגעתי ללהקת הנחל.
אתה אומר הכל מקרה, אבל הנה, עשית מעשה של ממש, ללכת ולצעוק על השין ג' למה לא עונים פה לילד מפרדס חנה, זה לא יפה. אבל אם אני חושב על כל באמת היצירות הגדולות והחשובות שלך, חנן, הזכרתי מעטות מהן, כן, פגישה חצי פגישה כמובן, אני וסימון ומויזה קטן שעוד רגע תשיר כאן כן. עבורנו, נתת את זה ליוסי בנאי ורבים ורבים אחרים. אתה יודע שהם שלך? אתה נושא אותם איתך, או שברגע ששחררת אותם, זהו, זה כבר לא משהו שאתה חורט עליך?
ברגע ששחררת שיר, זה של זה, זה באוויר, זה לא שלך. ואני גאה בזה, מאוד גאה בזה. אומרים לי, איך אתה נתת את השיר הזה והזה? ו... אני אומר, בלעדיהם זה לא היה מתפרסם. אני חושב ש... ויש לי דוגמה לזה אפילו. את כשצלצלת רעד קולך, אני הקלטתי ראשון. והייתה זמרת אחת צעירה שעשתה לי קולות, נורית גלרון. השיר הזה לא הצליח בכלל, ובגלל השיר הזה פיתרו אותי מחברת CBS. אמרו, אנחנו לא רוצים זמר כזה, עם שירים כאלה. לימים, נורית גלרון עשתה את השיר הזה, ווואו, אתה מבין? זאת אומרת, אני מודה לה, השירים התפרסמו בגלל הגרונות שפרסמו אותם, ואני רק אסיר תודה, ועשיתי פעם תקליט שקראו לו כשהיונים חוזרות, ועשיתי ביצוע שלי מחדש, וכולם נהנים.
לשירים שנתת לאחרים. אבל אם אני מסתכל על כל הרשימה הכל כך מרשימה הזו, ואני מסתכל נגיד על המוסיקה שקורית כאן היום, אתה מתחבר אליה באיזשהו מקום? יש איזשהו קו מחבר בעיניך? או שאתה פשוט מעביר תחנה?
אני די מעביר. לא, אני לא מעביר, אני לא נכנס ב... לא, אני, המוזיקה לא כל כך מדברת. אם כי, צריך להגיד, פה ושם יש שירים יפים. אני בטוח שגם בזמנו הייתה מוזיקה איומה. אני חושב שמסננת הזמן היא זאת שתקבע בסופו של דבר
מה שישאר
ומה שלא יישאר. אני לא רוצה להיות מכליל, לא רוצה להגיד... אני, למשל, בשבילי, בעברית, שירים ישראלים, אני מתחיל עם הטקסט. אני בעצמי, כמי שמחבר מוזיקה, אני משרת של מילים. לכן הטקסט נורא חשוב לי.
ואין טקסטים היום יותר, כמעט.
כמעט ואין. זהו, אז זה אחת תשובה.
זה נגמר מבחינת צבא.
אבל אני מניע, אני מאמין שגם במוזיקה הארכאית שאני מייצר היום, אפשר למצוא השפעות. מבחינת קצב, מבחינת אולפניות, מבחינת דברים. בכל זאת אנחנו...
שאתה שואב מהעולם שלה עכשיו.
כן, בוודאי.
אם אתה צריך לסכם את היובל וחצי,
כן.
שהוא חנן יובל,
כן.
יש גאווה אחת במיוחד?
אין לי גאווה, אני לא יודע. אני שמח בחלקי. אני שמח... תשמע, אני בגיל מתקדם, וכל הזמן הגרף לא יורד. כבר עשרות שנים. לפעמים טיפה יורד, טיפה עולה. אין פה איזה שפיצים. וכל הזמן, וזה משמח אותי מאוד. כלכלית, אני יכול כבר לשבת רגל על רגל ולא לעבוד בכלל. אבל אני חייב לעבוד, כי זה מחזור הדם שלנו. טוב לי, פשוט טוב לי לגמרי. אני רוצה להגיד משהו אחד, אני רוצה לחזור סטפ אחד לאמסלם, ולהגיד לו תודה. אחרי שהוא אמר מי זה חנן יובל, יש לי ב-29 לאפריל, יש לי הופעה בגרי ביהוד עם מיקי גבריאלוב, וביום שישי באותו, נמכרו כבר 70 כרטיסים, שזה יפה כמעט חודשיים קודם, ביום ראשון עזלו כל הכרטיסים, ואנחנו פתחנו הופעה חדשה בשישה במאי, וגם זאת היא כבר הולכת להתמלא, אז תודה, חבר אמסלם.
בזכותו.
כן, עכשיו בוטלה הופעה בפסגות, נכנסו 4. תודה רבה.
אתה מאושר, חנן?
כן, די מאושר, בהחלט, כן.
עוד נכונו לנו ימים טובים?
אתה שאלת אותי באופן אישי, כן? תראה, באופן כללי, אני חוזר ואומר, רפורמה בכנסת. זה יכול לשנות לנו את כל החיים. אני מוכן תראה, יש לי חברים, יש לי חברה בהר ברכה. מה זה חברה? היא לא מחמיצה עבופה. ואנחנו חברים טובים. יש לי חברים באפרת. יש לי חברים בכל מקום, יש לי חברים מכל הצבעים, מכל... אפשר לדבר, אפשר להתווכח, אי אפשר לטנף. והם מטנפים כל הזמן, וזה, לכך התכוונתי.
אנחנו נאמר שוב, אנחנו נזמין אותך, חנן, לשיר עבורנו את אני וסימון ומויז הקטן הנפלא.
תודה.
רק נאמר למאזינות ומאזינים, כמו שכבר חנן אמר, גם ב-29 באפריל בגרי יהוד הוא יארח את מיקי גבריאלוב, ב-6 במאי גם כן בגרי יהוד הוא יארח את אורי הרפז ודורית ראובני, נכון? הם יהיו שם יחד איתך. אני וסימון ומויז הקטן ואני גואל וחנן, בבקשה.
היינו ילד
איזה
וזה היה מזמן. אני וסימון ומויז הקטן. ולפעמים כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי, לנעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם הישנים. שם גם גיטרה חסרה לי. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. אני זוכר כל נורקס מיומיות, מרחוק פעמונים של כנסיות, איך רדפנו על דגות חיונים, לעוף איתן רצינו עד לעננים. הופגן השעשועים על נדנדות, נשבענו אמונים לכל הילדות, שיחקנו סמל וסוס ארוך וראשיות. המלחמות היו אז לא אמיתיות, היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. בנעלי שבת עם כובע של ברט, בעברית יפה עם עין ועם חטא, דהרנו על ענן עשוי מקריות, ובאקדח פקקים הדבנו אוניות. הייתי טרזן וסימון אלון פלין, ומויז הקטן קפץ כמו גונגדין, ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מתכסים בכל החלומות. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. עברו שנים מאז, עכשיו העיר גדולה, מסימון לא שומעים אפילו לא מילה, ומויז הקטן לאן הוא נעלם, וגם קולנוע רקס כבר לא קיים. אבל אני כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי, לנעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם הישנים. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ואחרון. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. תודה רבה,
בראבו, בראבו. רק נגיד, סימון מהשיר הלך לעולמו רק השנה, בינואר 23, שמעון יאיר נטמן בהר המנוחות בירושלים. חנן יובל, בגרי יהוד תוכלו למצוא אותו. חנן, כבוד גדול, תודה שבאת אלינו.
תודה, תודה לך.